כבר דיברנו כמה פעמים על ה... סגולה מיוחדת שיש בתנ״ך, בתורה, כשהתנ״ך מפרש את עצמו. המוסד הזה, כיצד המקרא מתפרש מתוך עצמו, זוהי סוגיה גדולה, אבל המקרים הבולטים שלה זה בהשוואה שבין מה שמסופר בארבעת החומשים לבין מה שמסופר בספר דברים, במשנה תורה. זאת אומרת שאם אנחנו משווים דברים שנזכרים במשנה תורה לעומת מה שמופיע במקור, במקור במרכאות, דהיינו בסיפור של ההתרחשות, אפשר בהשוואה הזאת לגלות כמה דברים מאלפים. ניקח לדוגמה בסוגיה שאנחנו עומדים בה, בפרשת המרגלים. כאן השינויים ומה שנראה לנו כי היא התאמה בין שני המקורות הם מאלפים מאוד. כל בעיית משלוח המרגלים היא בעייתית. אי אפשר היה לסמוך. אז אצלנו כתוב שלח לך. בספר דברים כתוב אחרת לגמרי, ותקרבון אליי כולכם וכולי. בפרשה שלנו משמע שהעם כולו היה פסיבי, כמעט לא היה מעורב בדבר הזה. לעומת זאת, כפי המסופר בספר דברים, כתוב ותקרבון אליי כולכם, דהיינו זו הייתה דרישה מלמטה של העם. וכיוצא בזה כמה וכמה הדגשים שמבדילים בין שני הצדדים, ועל פי זה מצד אחד מסתלקות כמה וכמה תמיהות, ומצד שני מתחזקות כמה וכמה תמיהות. על כל פנים, זה מאוד לגיטימי וענייני מאוד לנסות להשוות פרשיות מקבילות בתורה, במקראות, וההשוואה הזאת עשויה בהחלט להעמיק את ראייתנו. יש לפנינו דוגמה בכיוון קצת שונה, אבל העיקרון נשתמר. כשכלב ויהושע מהסים את העם ומבקשים לומר דברים אחרים ממה שהרוב אמר, אז הם אומרים, הלא נעלה, אפילו בשמיים, והוא אומר, עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל דבריו. אלה הם דברי רש"י. מסתבר שאחד הדברים שהעסיק את רש"י, שהרי הדיון היה לא בעניין של העלייה, אלא בעניין של הירושה. היה צריך לומר, ירוש נירשנה, או דברים כגון אלה. למה בא פה ההדגש הכפול הזה? הרי זה מה שכתוב, הלא נעלה, כל מקום שהתורה הדגישה את הדבר הזה, משמעו שזה הדבר הבסיסי ביותר, זה הדבר החשוב ביותר, העלייה. והרי באמת לא העלייה כל כך חשובה, אלא הירושה. היה צריך להיות כתוב, הלא ונירש, או בירוש נירשנה, או דברים כגון אלה. זה אמרה שהיא כנראה שהלא נעלה הוא הדבר היסודי והוא הדבר החשוב ביותר. נו, אז מה טיבה של העלייה הזאת אם אתה תעלה? וכמובן שהמושג עלייה הוא גם בעל משמעות טופוגרפית. הם נמצאו אי שם בצפון הנגב או בקדש ברנע, איפה שנזהה את זה, אולי בדרום ובצפון סיני. וצריך לעלות בהר הנגב, לעלות. עובדה היא שכשהם ניסו לעלות לא על פי ההוראה של הקדוש ברוך הוא, אז הכנעני ירדו והיקו אותם. פשוט הם ירדו מן הפסגות של ערי הנגב, לכן המקרא מדגיש את העלייה ואת הירידה. השאלה היא, אבל שהיסוד הזה של העלייה הוא לא בסיסי בעצם הדיון. לכן רש"י הוציא את הדבר מפשוטו הרגיל, ואמר, הלא נעלה לא בהר, אלא בשמיים. אנחנו מוכנים לעלות לשמיים, אם היא, ארץ ישראל באמת נמצאת שם, והוא אומר לנו לעשות סולמות, לעלות שם, אנחנו, לכן בעלה, בהדגשה זה הלא נעלה, ונצליח בכל דבר. מקורו של רש"י זו הגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה אמר, כתוב כך, אמר להם, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם. הרוב של המרגלים כיתרו. כשכלב מבקש את רשות הדיבור, אז הוא יודע שיש לו בעיה איך לפתוח ולצוד את תשומת ליבם. אז הוא מתחיל, מה, רק את זה עשה לנו משה רבינו? אז כולם חשבו שהוא בא להוסיף שמן למדורה, אז הקשיבו לדבריו. סברי בגנותי כמשתאר, סברו שהוא עומד לדבר על גנותו של משה, איש תיקו. אז הסתרר שקט, אז הוא אומר להם, אמר לו, הוציאנו, רק זה הוא עשה לנו, הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, מכילנו את המן. אם יאמר, עשו סולמות ועלו לרקיע, לא נשמע לו, עלו נעלה וירשנו אותה. זה לשון הגמרא המצטטת את דבריו של כלב. על זה כותב רש"י שם בסוטה, אף לשמיים אם יצווה עלינו. לא מצאתי אף אחד שמאיר הערה לכאורה די פשוטה. בגמרא כתוב ועלו לרקיע. בדקתי בדקדוקי סופרים בכל מקום שיש הגרסאות השונות בשסים, בשום מקור, כל פנים שמערכת השס השלם הגיע אליו, לא בכתבי יד ולא בכל מקום אחר, לא כתוב מילה אחרת בגמרא חוץ מרקיע. זה הלשון. רש"י במקום שם בסוטה כבר משנה, אף לשמיים אם יצווה עלינו. למה לא אמר רש"י אף לרקיע? ורש"י היה עקבי, שכאן אמר, לא נעלה אפילו בשמיים. בוא נפשך, אם המקור של דברי רש"י זה הגמרא בסוטה, היה צריך לכתוב אפילו ברקיע. נכון שיש הבדלים, ולא ניכנס להם עכשיו, אבל למה רש"י שינה מהמטבע שהגמרא טבעה בנושא הזה? והנה הוא שינה את זה גם בגמרא וגם פה. להגיד שהייתה לרש"י גרסה אחרת קשה לי לומר, מפני שבכל הדפוסים וגם בכתבי היד שנבדקו ונבדקו הרבה, אין גרסה כזאת. מאיפה בכלל בא הביטוי הזה אפילו בשמיים? יש פה קושי. המהר"ל בגור אריה ניסח את הקושי הזה. ואם תאמר, למה דיבר בנמנעות ולא עינה בשמיים? איך נולד ביטוי כזה? אנחנו מכירים בשפה המדוברת. אז זה כבר סוגיה בפני עצמה, גמרא בנדרים ובעוד כמה מקומות, על לשון גוזמה שבדברי חכמים. ועל לשון גוזמה ועל לשון הווי הזה יש גם איזה דיון. כל אימת שמופיע, אני מתכוון לא מה שילדים אומרים, האמת היא שגם מה שילדים מדברים לשון גוזמה והווי, אז מסתום פסיכולוגים ושאר בעלי מקצוע ינסו להבחן איך נולד ביטוי מוגזם. גם הוא לא נולד באלמה. הוא נולד מתוך איזה דיספרופורציה, אבל דיספרופורציה מניחה פרופורציה. זאת אומרת שיש איזה תלות, יש איזה יחס. קריקטורה. מה יסודו של הקריקטורה? הפרזה דיספרופורציה. לא, הנה, יש לו אף בולט, אז עושים לו אף בולט. אבל זה הרי ברור שאם אין לו גרעין כזה, אז בכלל לא יזהו אותו. זאת אומרת שכל גוזמה כזאת, אתה צריך למצוא לה מה המקור, מה התשתית שעליה באה ההפרזה הזאת. זה מסתום ממה שהמהר"ל מתכוון, ואם תאמר, למה דיבר בנמנעות? איזה מין דימוי יש? יש על זה, אגב, ביערות של גור אריה, הביא גם אשר רבו בפחד יצחק על שבת, אז רב הותר מסביר מה טיבו של העניין הזה של הגוזמה. במילים אחרות, איפה המקור ואיפה העתק? האם המקור הוא הגדול ואנחנו מקטינים אותו, או כמו שתופסים בתפיסה רגילה, שמי שמחכה הוא שמגזים? אבל לא ניכנס לזה. ולמה דיבר בנמנעות הלא עינה בשמיים? מכוח זה מבקש המהר"ל לומר הסברים אחרים, אבל מיד נגיע לזה. אבל כעיקרון באמת אין סיבה להפריז. זה מתייחס למה שכתוב פעם נוספת בהקשר אחר לגמרי, בדברים למד על בעיית השובה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. אז מעבר לים אפשר עוד איכשהו, כי מעבר לים יש אפשרות לצלוח את הים. לא בשמיים היא, איך אפשר? וחזל הרי אמרו, ואם הייתה בשמיים היית צריך גם לעלות להוריד אותה. נו, איך אפשר לתבוע דבר כזה? אז כבר פלפלו המפלפלים בעניין הזה. על כל פנים, בעיקרון של בשמיים היא, רש"י שינה מרקיע לשמיים. איך בכלל נולד דימוי כזה? אז יש בספר אמרי שמאי, זה יהודי בן זמננו, חי פה בירושלים, אני חושב, היה חברותה של הרב פריימן. היה חבר ההגנה פה, היה משמשו של האדמו"ר הזקן מגור, יהודי עם ספרי זיכרונות, עם בקיאות מופלאה. אז הוא כותב כך, מיין זה אמרינן בעירובין לא בשמיים, לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו, שאם בשמיים היא אתה צריך לעלות אחריה. ואדמור, עברו מאוד לכם, מגור אמר, מפני שהמרגלים אמרו, עם גדול ורם הוא ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים. וזה מה שפתחנו ואמרנו, יש לפנינו דוגמה מתוקה של השוואת שני הסיפורים. אצלנו בפרשה המרגלים גם מוסרים דוח, אבל הם לא מתבטאים ערים גדולות ובצורות בשמיים. אז אתה צריך לשאול שאלה מעניינת שאנחנו לא עוסקים עכשיו בפתרונה, מהו היחס בין המוזכר בפרשתנו לבין הסיפור במשנה תורה? עצם האימות הזה, עצם ההשוואה בין שתי הגרסאות כאילו, או בין שני צורות המבט, היא אמורה לאלף אותנו. אז שם המרגלים אומרים ערים גדולות ובצורות בשמיים. משום כך יהושע וכלב אמרו לא נעלה, אפילו שצריכים לעלות לשמיים נעלה ונתגבר עליהם, ונפרי פי חכם חן. זו דוגמה קלאסית של אמרה של האדמו"ר שהיא למעשה לעומק פשוטו של כתוב. בסך הכל הוא צירף את העובדה שהמושג שמיים מופיע בפיהם של המרגלים. אז כשכלב ביקש את רשות הדיבור, ולמעשה מה שרש"י עושה בעקבות הגמרא, רש"י מסביר מה היה מונח בפי פתיחת נאום של כלב, הלא נעלה אפילו בשמיים. הוא אמר, רבו ישי, מה שאתם אומרים, מה אתם אמרתם, ערים גדולות צורות שמיים, אני עולה על הגל הזה. אלא אני מהמטבע הזה דורש לעמדה שאני מגן עליה. אין החינם, ערים גדולות צורות שמיים, אפשר גם להתמודד עם שמיים. אגב, אורחי, על פי זה אנחנו יכולים לשמוע דבר פשוט, למה רש"י שינה? כל כך חמוד ונחמד. רש"י באמת מצא בגמרא את הרקיע. אם יש לך קושייה, יש לך קושייה על הגמרא. אבל רש"י היה לנגד עיניו את מה שכתוב בדברים, ובדברים משתמשים בביטוי שמיים. אז על אתר מיד, רש"י ביקש כאילו להיות יותר אורגינלי, ואמר, השם, המושג שהדהד וחזר ונשנה בפיהם של המרגלים היה שמיים, ולכן גם כלב אמר את זה, ולכן רש"י העמיד את הדברים על דיוקם. על כל פנים, זו הייתה הדבר שהוא שמע מאדמור מגור. הוא הרבה, הרבה מסורות שמע מאדמור מגור כשהיה בן בית שם. הנה אמרינן בחולין, דיברה תורה בלשון הווי, גוזמה, שנאמר ערים גדולות ובצורות בשמיים. זה הבעיה של גוזמה בלשון חכמים, שכאמור אנחנו לא עומדים בה. וברוך ערר גוזמה מפרש בזה הלשון. בניין ערים גדולות ובצורות בשמיים, אשר בתורת משל הוא. מהו המשל? כשם שהשמיים אתה מגביה ראשך בכל יכולתך, עד שתראה המקום שלמעלה ממנו. זאת אומרת, יש איזה צורך למאמץ, יש איזה תגר, אתגר. אומרים לך, אתה יודע מה, השמיים, ומה אתה רוצה שאתה רוצה, אז אתה מרים עוד יותר, אז אתה מחפש עמדה עוד יותר טובה. אתה לא תגיע לשם, אבל אתה רוצה לתפוס את זה במבט. זאת אומרת שגם אם זה במרחק גדול, אתה עושה מעשה בשביל במשהו לסגור את הפער הזה. ככה הערים האלה, היא אתה רואה את ראש המבצר, עד שתגביע ראשך ותישא עיניך בכל יכולתך. עד כאן הציטוט מהערוך. לפי זה יובן מה שכלב אמר להם, הלא נעלה וירשנו. אתה מפרש רשי שם, אפילו בשמיים, והוא אומר, אסור סולמות, ואז נתיע בעוד דבר. משום שעל הבתים הגבוהים בעוד אפשר לעלות בסולמות. זאת אומרת, יש הרי איזה אפשרות. הבצורות האלה, מה פירוש בשמיים? איך באמת נפרש את הפירוש בשמיים? זה כל כך גבוה שאתה אפילו, נניח בימינו נדבר, מטבע הלשון המקובל, גורד שחקים. מה פירוש גורד שחקים? הוא מתחכך עם השחק. כולם יודעים שלא? מאה ושתי קומות, Empire State Building. עוד, בסדר, נו, גמר. אז מה אתה תגיד? אתה תגיד משהו ביום מעונן, או אפילו ביום לא צלול, אז הקומות העליונות מרחפים בעננים. זאת אומרת, הראש שלו בעננים. הראש שלו בעננים לא תמיד הוא לשון גוזמה. אתה בהחלט יכול לדבר על ראש גבוה של בניין שראשו בעננים, אבל זה הפך להיות כבר ניב, על דבר גבוה מאוד שאולי הוא לא בר הישג. מה אנחנו אומרים כשאתה מדבר על גורד השחקים? אתה, יש לך עצה. מה עושים שפורצת שם שריפה? באיזה מקום שהוא ימצאו איזה דרך עם סלמות של קבעים מהקומה ה-90 להגיע לקומה 102. ימצאו כבר איזושהי דרך. זאת אומרת, עושים איזה מאמץ. זה בדיוק מה שאמר רש"י. באמצעות סולמות אפשר לעלות לאותם ערים בצורות, והרי על ערים בצורות נטבע כבר מטבע הלשון של שמיים, אז ממילא לא נעלה בשמיים וכך נעשה את הדברים האלה. על כל פנים, מה שאנחנו מרוויחים מהמהלך הזה, את ההתייחסות בין שני הסיפורים, זה שמספר אצלנו בעת ההתרחשות, וזה שמספר בפרספקטיבה של 40 שנה, 38 שנה, על המאורעות האלה. כיוון ששם יש ציטוט של המושג שמיים, אז רש"י, בשינוי קטן של מילה אחת, הכניס במקום רקיע שמיים, והיה נאמן לטקסט המקראי. ששם השתמשו במושג הזה שמיים, אבל הוא עשה מהשמיים, שזה אתגר שאתה יכול להתמודד איתו. במילים אחרות, מי שיתעמק בדברי כלב יבין כך, כלב איננו מזלזל במטלה, היא לגמרי לא קלה, אבל היא בת השגה. הם אומרים ערים גדולות ובצורות בשמיים ומתכוונים לרפות את ידיהם, שאי אפשר בכלל להתגבר על הפער הזה. והוא אומר להם, הרי גם איך בכלל כובשים עיר? הרי עובדי, אין עיר חסינה לחלוטין בפני כיבוש. גם ערים גדולות נכבשו פעם על ידי זה שהאויב מצא פתרון טכני להתגבר על הזה. סולמות, קדימה, גם אנחנו מוכנים למאמץ הזה, בשביל להוריד משם את ארץ ישראל. אז אם אני שם לרגע אחד למהר"ל בגור אריה, ששאל, הלא אינה בשמיים, זאת אומרת, אין ארץ ישראל בשמיים, ויש לומר, דהכי אמר להם, אפילו יש להם מזל גדול בשמיים שלא נוכל לגרשם, אפילו הכי נוכל לעלות, דאין מזל לישראל והם מושלים על המזל, לכן לא נעלה על המזל שלהם. בלשון ימינו נאמר כך, השמיים ששורבבו פה, בין אם נייחס את זה למרגלים עצמם בספר דברים, דבר שהמהר"ל לא עושה, בין אם נייחס את זה לדברי התחכום של כלב כדי לקבל דעת קהל אוהדת בפתיח שלו, המושג שמיים הוא מושג פילוסופי, הוא מושג תיאולוגי, הוא מושג סמוי שמתכוון לומר יש פה כוחות סמויים שהם ימנעו מאיתנו את כיבוש ארץ ישראל. על זה אמר להם, זה הם אמרו גדולות ובצורות בשמיים. זאת אומרת, יש להם כוחות על טבעיים, נגמר. כוחות שמימיים. אמר כלב שעשה, הלא נעלה בשמיים, יש לנו פטנט לעלות מעל זה. השמיים הוא גם, לפי דברי המהר"ל, הוא גם שם נרדף למזלות. הרי המזלות, ולא נדבר עכשיו על האסטרולוגיה ועל כל מה שהורוסקופים וכל מה שמתלווה לזה, אבל ההסתכלות הפשוטה אומרת, אנחנו בני אדם מסתובבים פה על הכדור, וממה לנו יש איזה כוח חזק יותר, עליון יותר, כפוי, שולט, וממילא אנחנו נתונים למרותו. כשחזל למשל ורשי הביא בבראשית, אמרו על אברהם, שא עיניך, הגביע אותו למעלה מן הכוכבים, צא מהצטגננות שלך, דהיינו תבין שאתה נתון במזל, או אתה נתון במישור ששם המזלות והכוחות החזקים יותר אינם שולטים בך. אז הוא אמר, הלא נעלה, אנחנו יכולים להתגבר על מושג השמיים. השמיים אצל המהר"ל הפכו לביטוי לאיזה גורל. הם הפכו לביטוי לאיזה גזרה קדומה שהיא מכתיבה את הצעדים. ועל זה אומר להם, כלב, אנחנו יכולים גם על זה להתגבר. יש לנו איזה פטנט. מה עם הסולמות? הסולמות זה הכלל, אין מזל לישראל, במובן שישראל לא נתונים לממשלת המזלות והכוכבים והאסטרולוגיה וכו'. זה בערך המצב לפני שאנחנו רואים איך השפת אמת נתן, בלי שהוא ניסח את הקשיים האלה, הוראות לכל הדברים האלה ברש"י. פירש רש"י ז"ל מהמדרש, אפילו אומר לנו, עשו לנו סולמות ועלו לרקיע. העניין הוא, כי בוודאי המרגלים הבינו וראו כי לא הגיע עת לרשת את הארץ, כאשר באמת כך היה צריך להיות עוד 40 שנה במדבר. הדיון היה הרבה יותר עמוק, גם בעל גוון סוציולוגי וגם גוון פילוסופי וגם בעל גוון תיאולוגי, האם הבעיה לא הייתה טכנית, אם אפשר להתמודד איתם או לא. האם העם בשל, האם הזמן בשל להיכנס לארץ ישראל? והמרגלים חשבו שלא הגיע, והם צדקו, הראיה שבאמת הם לא נכנסו. אכן, כתבתי במקום אחר על הפסוק לכל זמן ועת, תחת כל השמיים. מה זה הפשט בקהלת? לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. אנחנו הרי מכירים שהמושג הזה, תחת השמיים, תחת השמיים, תחת השמיים, מופיע פעמים רבות בקהלת. בדרשת חז"ל, שהסתכלות קהלת המקובלת היא בחוקיות שעל פיה העולם מתנהל. בחוקיות הזאת יש לה כל זמן ועת לכל חפץ. בחוקיות הזאת יש באמת מגבלות של זמן. ועם שיוצא אחרי מאות שנים של שיעבוד, איננו מוכשר לנהל מדינה עצמאית בארץ עצמאית. לכל זמן הוא צריך... דור חדש שייכנס לארץ ורק הוא יפתר בזה. אמת, זה הכל אם אתה מסתכל על תחת השמיים, על פי החוקים הטבעיים האנושיים לכל זמן, ויש לזה חוקים. אבל למעלה בשמיים, כמו שהיו דור המדבר נמשכים אחר נהגת משה רבינו עליו השלום שהוריד להם תורה מן השמיים, והנהגה זו היא למעלה מן הטבע, והתחלקות העיתים והזמנים, שם אין מגבלות של זמן, לכן הכל אמת, כי על פי הטבע לא הגיעה העת. ובמדרגת משה רבינו היו יכולים להיכנס, והיו מתעלים מתרוממים מן הטבע, וזה שנאמר ויעש אל משה, הלא נעלה גם כמו שאנחנו אתה, אין בנו היכולת, אבל הקדוש ברוך הוא יעלה אותנו למעלה מן הטבע. במילים אחרות, הדיון התנהל אם החוקיות על ארץ ישראל היא נורמלית או למעלה מן הנורמה. באמת הסתכלות נורמלית במרחב, כשאתה מקבל את המפה ואתה יושב במודיעין, וזה בדיוק מה שעשו המרגלים, ואתה מאמת ידיעות ואתה יוצר לך תמונת מצב, אז מתבקשות מסקנות מסוג אחד, זה המסקנות של הנהגת הטבע. ומבחינה זאת צדקו המרגלים. אבל כלב אמר להם, רבו ישאי, אתם שוכחים שמשה רבינו כל הזמן מנהיג אותנו, וכי זול בלבד עשה לנו בן אמרם. הרי כל מה שעשה לנו עשה, הוציא אותנו ממצרים, הוריד את המן, עשה את כל המעשים בכיוונים שונים. בכיוונים שהחוקיות לא פועלת בהם. מישהו העיר ששלוש הדוגמאות האלה, הוציאנו ממצרים וקרא לנו את הים וחילנו את המן, הם בשלושת המישורים. החילנו את המן שיורד מן השמיים, קרא לנו את הים. דיינו, במים, הוציאנו ממצרים, עשה לנו מופתים בארץ. זאת אומרת, בכל המדורים אנחנו ראינו את החריג. וזה שנאמר עשו סולמות, נעשה סולמות, דהיינו, לאן נטפס? אנחנו נטפס לעל טבעיותה של החוקיות הישראלית. אנחנו נטפס למטה היסטוריה. אנחנו נטפס להנהגה אחרת שעם ישראל במשך כל שנות קיומו מתנהג על פיה. ושם אנחנו באמת יכולים לנצח. וכל השליחות היה רק מצד בחינת משה רבינו, כמו שאמר שלח לך. ואם היו נכנסים באמת באופן זה בכוחו של משה רבינו עליו השלום, לא הייתה עוד גלות כמו התורה שנתן לנו משה רבינו שנשאר לדורות? זה סתם הסבר. באותו מדרש, אם משה רבינו היה נכנס לארץ, לא הייתה בה גלות. מה שמשה רבינו נותן זה נצח. הוא נתן תורה זה נצח. הוא לא נתן ארץ ישראל, יש לנו בעיה. אז אם משה רבינו היה נכנס, זה לא איזה מין נוסחת פלאים כזאת. זה הפשט הוא שמשה רבינו, מה שהוא נותן, הוא נותן דרך קבע. ולכן נשאר לדורות, כי לא תשקר מפיזרו על התורה. וזה שאמרו חזל שעל ידי המרגלים נקבע בחייה לדורות בתשעה באב. הרמז כנל שלולי חתם לא היה נחב המקדש. מה היה בחייה לדורות? בחייה לדורות, הם חזרו בתשעה באב, הלילה הזה הוא לילה של בחייה. למה הוא בחייה? כי אם המרגלים לא היו מונים את הכניסה, ומשה רבינו היה נכנס, ומשה רבינו היה נותן את הארץ, מתנה של משה, נצחית. כיוון שלא, אז יש לנו תשעה באב. תשעה באב הוא תולדה של העמדת ישראל תחת החוק ההיסטורי הרגיל. החוק ההיסטורי הרגיל אומר שרומא הגדולה תנצח את ישראל. החוק ההיסטורי הרגיל אומר שבבל הגדולה תנצר את ישראל. העל חוקיות של משה רבינו אומרת שבשמיים יש מעמד אחר לישראל. אלא לצור הזה צריכים לחיות חיים שמימיים. צריכים לעלות בסולם. מי שיעלה בסולם ויגרוף אחריו את כלל ישראל באמת, יחיה במדור אחר לגמרי. בפסוק הלא נעלה פירש רשי אפילו בשמיים. ואומר עשו סולמות נצייה בכל דבריו, כי בוודאי בדרך הטבע לא היו יכולים להיכנס לארץ ישראל כאשר ראו המרגלים. וכאן הוא משיב תשובה לשאלה מפורסמת, שכולם שואלים, מה היה החטא של המרגלים? במה הם עשו משהו? הם בסך הכל נתבקשו לאסוף מידע מודיעיני, והם אספו אותו, והם לא שינו מהמידע כי הם לא נימה. הם הביאו מוצגים וזה פיריה, הם צילמו מצב. מה רצו מהם? שהם ישנו את העובדות? זה כולם מסכימים שלא. מכיוון שזה זה, א' ב' של צבא אמין ש, שהאינפורמציה הזורמת היא נכונה. אחרת אי אפשר שום דבר לנהל. אז מה רוצים מהם? הרי הם עשו את מה שצריך. אז הוא אומר, בדרך הטבע לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. ההסבר המקובל הוא שהחטא של המרגלים היה לא בצילום מצב, אלא בהערכה. אתה נתבקשת לאסוף אינפורמציה, ותודה רבה, זהו זה. כשאתה מעריך, אז אתה, הערכה שהם הגישו, הייתה גם היא בדרג האנושי. היא הייתה בדרג הטבעי, ובדרג הטבעי באמת, עם שעוד לא יתגבש, עם שרק לפני שנה וחצי היו עבדים, איננו מסוגל להילחם במדינה מסודרת שהסתרה בארץ כנען על כל האימפריות הקטנות שהיו פה. אכן, כל הנהגת דור המדבר היה למעלה מן הטבע, שכל דבר שלמטה יש לו שורש למעלה. זוהי הרי הנחת היסוד של המאמין. המאמין שאומר שיש יחס בין שמיים לארץ, אומר שכל דבר שמתנהל בארץ, יש לו איזה מקור, יש לו איזה שור, יש לו איזה נוסחת יסוד בשמיים. מי שרואה את כל העולם כולו, מי שרואה את כל ההיסטוריה הישראלית, מי שרואה את כל התופעות פה כמוסברות מתוך מה שהוא רואה לבד, על פי זה הוא צודק. צריך לתת לאסד את הכל, וצריך להסתדר עם הכל, וצריך להתפשר עם הכל, כי אנחנו עם קטן במרחב. על פי, זה הדברים ההגיוניים. זה הנהגה הטבעית. והאמת היא, שבאמת בדיון שאין בסיס כזה, אני לא חושב שגם איש בעל כוח לשוני רע ופולמוס וכו', יכול לשכנע. יוסי שריד הוא אדם עם כוח אנליטי גדול, וקשה סתם לבלבל. הבעיה היא שהמכנה המשותף של הוויכוח לא קיים, מכיוון שאם אתה לא מאמין שיש שורש למעלה, אז אין מה לדבר. וארץ ישראל וירושלים שניתנה לבני ישראל, כתיב בפרשת מסי, זאת הארץ אשר תיפול לכם. פירשנו שם, כשכבשו ארץ ישראל שלמטה, ניתן להם החלק שלמעלה, כי אין שכתוב, כי עיר שחוברה לה יחדיו. הבעיה על ירושלים היא על 2 קילומטרים הרבועים פה. אין הכי נעמי. מי שזה ולא, רק איזה יסוד היסטורי, אז הוא יגיד, יש איזה גדר, יש איזה כללים, מה אתה נותן בשביל ההיסטוריה? אתה לא נותן את החיים בשביל ההיסטוריה. אבל אם אתה אומר שזה שורש רוחני, אז זה דבר אחר לגמרי. אכן, אם היה נכנס דור המדבר בכוח משה רבינו עליו השלום, היו כובשים מקודם ארץ ישראל שלמעלה, ובכוח זה היה נמסר להם ארץ ישראל שלמטה. ולכן, אגם שלמטה לא היה עדיין הזמן, כמו שכתבו כמה טעמים למה היכן ממשלה במדבר, הכל כפי דרך כיבו שלמטה, או כמו שלמר כתבו במקום אחר לכל זמן ותחת השמיים, מה שראינו קודם. אבל למעלה מן הזמן, שהוא דרך התורה, שרמזו על זה אין מוקדם ומאוחר בתורה. איך הוא עשה פה שימוש ככה מן הצד? הכלל הפרשני הזה אין מוקדם ומאוחר בתורה, יש לו גם הוראה מטאפיזית. התורה היא למעלה מן הזמן, אז מה אתה אומר מוקדם ומאוחר? בדבר שלא שייך זמני, בוודאי שגם סדר זמנים לא שייך. לכן היו יכולים להיכנס בכל עת. ובמדרש בפסוק ועדנה לא יאמינו בכל האותות, האותותי ותפרו, ותפרו כל הצעתי, אני אמרתי לו כמעט, כי הנה המגיד מראשית אחרית. הכין הנהגות דור המדבר שלו בדרך הטבע, כמו שנמר, ולא נחם דרך ופן ינחם בראות המלחמה הזו מלחמת המלאק. כמו שכתוב כאן, המלאק יושב בצד הנגב, לכן העלה אותם למעלה מדרך הטבע. ועשרה ניסים נעשו לאבותינו כדי להוציא אותם מכל 10 מאמרות שמלובשים במעשה בראשית והטבע. ובאמת בזכות 10 ניסיונות שנעשה אברהם אבינו, עליו השלום יצא מכל הטבע, לכן שילם הקדוש ברוך הוא שכרו, והעלה הנהגת בני ישראל למעלה מן הטבע.
יש גם שורשים היסטוריים להנהגה המיוחדת הזאת. זה מתחיל באברהם. זה קשור כמובן לנוסחת היסוד שלו על 10 מאמרות שהעולם נברא, שהם חוקי הטבע, ועל 10 המכות שפקקו את חוקי הטבע, ועל 10 הדיברות שאמורים להעניק לעולם את הנוסחה העל-טבעית. ואילו היו נמשכים אחר זה הדרך, לא הייתה גלות, ושום אומה ולשון לא הייתה שולטת בנו. אבל כתיב הינסו אותי 10 פעמים, ועל זה דורש ותפרו את כל הצדיק, כי פגמו בכל 10 הניסים שנסו להם ונמסרו בתוך הטבע. אכן התראים עליהם לא יאמינו בכל האותות. אגם שהיו מאמינים בני מאמינים, כאן הוא שאל שאלה, איך? אותו פסוק שדיברנו השבוע. על ואם עשו ארץ חמדה, לא האמינו בדברו. הרי כתוב שכן האמינו, ויש מחמאה גדולה לישראל שמאמינים בני מאמינים. אז התשובה אמר, לא שהם לא האמינו. הם לא האמינו שעל החוקיות תשלוט בתוך הטבע. האמונה, לא האמינו שיש בורא, בכל כללי האמונה האמינו. אבל מה שהיה פגם, היה פגם ביישום של המטה-היסטוריה. דהיינו, הכללים העל-היסטוריים שלא תופסים בעם ישראל, כיצד הם מיושמים. פשוטו ככה. אפשר לשבת בשיחת טרקלינית ולדון על המיוחד של עם ישראל וכו'. מה שהתבקש כאן לעת הניסיון זה ליישם את זה. זאת אומרת להפוך את זה לארגומנט במסע ומתן במשרד החוץ. להפוך את זה לנתון בתוך החישובים של המתכל. כמובן, זה לא שאלה של נוסחה. זה שאלה של הזדהות. אם אכן ישבו במתכל רוב של שומרי תורה ומאמינים, אז הם יעשו כל מה שהם חייבים לעשות על פי חוקי ההשתדלות. וכשהם יגמרו לעשות על פי חוקי ההשתדלות, יגידו, וכאן יש היישום של בשמיים, וכאן יש היישום של מעל הטבע. כבר ציטטתי כמה פעמים את אותו גוי צרפתי, שאמר שהוא לא יכול לחוות את דעתו על הסכסוך הישראלי-ערבי, מבלי לקחת בחשבון את העל-היסטוריות של העם היהודי. אז הוא כן לא מבין דבר כזה. ואצלנו נשארים רדודים, הכל מתחת השמיים, אבל לא נמשכו לגמרי אחר ההנהגה העליונה שלו. וזה היה עיקר השליחות שלח לך, לראות אם יתמשכו אחר זה הדרך ויוכל משה רבנו להיכנס עמהם. למה אמרו, וכאן הוא מיישב כמובן את הקושי, בין מה שכתוב ותקרבון אליי לבין שלח לך. אנחנו רוצים לבדוק, האם המצב הרוחני של עם ישראל הוא כזה שאכן משה רבנו יכול להיכנס? האם יש עם שהוא מתאים למנהיג בשיעור קומה של משה? משה הוא דוגמה לעל טבעי. ואנחנו עומדים להיכנס לארץ ששם יש חוקים שונים. האם העם יחיה בה בצורה כזאת? והפספוס היה בזה שרובה של המשלחת נשאר רתוק ליסודות הטבעיים. כלב הוא שאומר, בשמיים יש סולמות, אנחנו נתגבר על הפער הזה. ונראה שלכן לא יתפלל משה רבנו שיכנסו אחר שראה מדברם רגלים, שאין משכים זה הדרך. כל כך טוב הוא שואל, מה שכתוב בסוגריים מרובעות זה בדרך כלל דבר שהוא הוסיף אחרי שהוא אמר את דברי התורה בשולחן בשבת. משה רבנו התפלל על סליחה. למה הוא לא התפלל שהקדוש ברוך הוא נפשר? אם זה עת רצון שיכנסו כבר לארץ, אז הוא אמר, הוא ראה שם, על מה להתפלל? על עירת שמיים? הרי הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. הוא ראה העם לא במדרגה רוחנית כזאת. אין נמשכים אחר זה הדרך, ידע שאי אפשר להם לקנוס. הם לא יכולים להיכנס, כי הם לא יכולים לחיות ברמה כזו. הוא ביקש רק שיסלח אתכם, כמו שנאמר, סלח כי דבריך. ונראה שבשביל זה נחלקו קורח ועדתו, שידעו שלא ביקש יותר. וסתם הוא, ככה סוכריה מן הצד. בעיית קורח, איך היא נכנסת פה בתמונה? מתי קורח עורר את המרידה? כשהוא הרגיש באי הסביעות הרצון של העם. למה העם לא היה סביע רצון? כי הוא אמר, טוב, חטאנו, חטאנו, אבל משה רבנו לא התפלל. זה שהוא לא התפלל, זוהי סיבה לקטר על משה. אבל משה רבנו עליו השלום ראה ים אמנה ועבד נאמן לקדוש ברוך הוא, והוא אמת ותורתו אמת. הוא לא עשה את זה, והוא מצטט, הוא אמת ותורתו אמת, מה שבני קורח עומדים וצועקים הוא אמת, דיינו בפרספקטיבה היסטורית, יודעים שהבעיה לא הייתה של משה רבנו, משה רבנו ידע, הוא התפלל 1,000 פעמים, העם לא מוכשר להיכנס, וזה יראת שמיים, זה רק בידיהם לעשות. ובאמת, לולי הניסים שנעשו להם במדבר, היו חוזרים למצרים, כדי מצינו בפרשת דברים שמשה רבנו עליו השלום הוכיחה מכוח אלי הניסים במדבר שנסעך, ולכן פעל על כל פנים, משה רבנו כן עזר בתפילה, שלא חזרו למצרים, ואם היו מאמינים כראוי, היו נכנסים לארץ ישראל מיד. נוסחה פשוטה, אנחנו צריכים לעשות את מה שבידינו, ומה שבידינו זה למקסימום, למקסימום, לנסוע, ללמוד תורה בגולן, זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות. בפועל. עכשיו צריך להתפלל, להתפלל שהמוח של המנהיגים לא יהיה סתום, כמו מי ש... זה מבהיל, מה עוד פעם נחזור, זה נורא. מין בלוק כזה שנופל על הראש. אבל יכול להיות שלדידם הם צודקים. מי שדן על ארץ ישראל ועל הגורל של העם היהודי, מבלי שמשק כנפי ההיסטוריה עומד בחלל, אז הוא באמת זוחל מסביב למגדל הגדול ורואה רק מגדל גדול ולא יודע איך הוא יכבוש אותו. מי שיתבונן בצמתים היסטוריים, מה שאנחנו היינו עדים לו, בן גוריון, עם כל החשבון הגדול שיש לנו, עם מה שהוא עשה לעם היהודי, מהבחינה החילונית, אבל כשהוא עמד בצומת דרכים, אז הצמיחו לו כנפיים, ואם הוא לא היה, אז מי יודע, על פי החשבונות הנוכחיים, מסתום המדינה לא הייתה קמה. היה כל מיני חשבונות שעשו, וזה מי יודע מה יקרה וכו' וכו'. אלא מה? הוא אמר, צריך לקפוץ, אני לא יודע אם הוא ניסח את זה. אבל כשהוא דיבר על רוח התנך ועל כל הדברים האלה, זה מילא את עצמו. אז הוא ידע שיש פה משהו. כמובן, אי אפשר, זה לא מלאכותי. אני חושב שבאחת ההזדמנויות, קיסינגר או רוג'רס או מישהו ביקר פה, אז פעם אחת, בישיבת ועדת חוץ וביטחון, אז מישהו מהנציגים הדתיים, אני מניח חנן, זרק לו גם את המומנט הדתי. זאת אומרת, גם את הבעלות שלנו על ארץ ישראל מהבחינה הדתית. הוא אמר, רק ראה, דבר חדש, אף פעם לא שמעתי את זה. נורא ביום, הוא לא שמע את זה. נו, אז בוודאי הוא צודק. אם הוא לא שמע את זה, אז הוא שמע בסך הכל איזה מתח על, על, על רקע פוליטי. נו, אז יש חשבונות, אז יש נפט, אז יש חשבונות. אבל כשאתה מדבר על מימד רוחני, זה אחרת לגמרי. כמובן, יש פה איזו סתירה פנימית. הרי השגריר האמריקאי יהודי. הוא מיד יש, הם משחקים אותה, הם משחקים שהם דתיים, לצורך הטיעון הזה. כשבן גוריון פעם התבטא, באיזה ועדת חקירה, התנך הוא הצ'רטר שלנו, המנדט שלנו, אז ידוע על כל פעמים שהוא מדבר את זה. אם החבר'ה האלה יגידו, אתם עובדים, אתה לא שומר שבת, אתה עושה כל דבר אסור בתורה. נחשוב לרגע מה היה קורה עם האנשים שידועים כדתיים באורח החיים שלהם. וזיקתם לארץ ישראל היא בעלת מימד מטאפיזי, אני חושב שעל כל פנים ההסברה הישראלית הייתה נקלטת בצורה אחרת, הרבה יותר רצינית ממה שאני רוצה, דונם פה ודונם שם. אלא בצדק הם לא יכולים, הם יעני לא יכולים לעשות שגר בנפשם. אז אם היו מאמינים, היו נכנסים לארץ ישראל מיד. בסדר, אז יש לנו עכשיו בעיה. לנו יש בעיה שההסתכלות שלנו על ארץ ישראל היא אחרת, בעלת מימד שונה לחלוטין ממה שלהם, והם, עם המוח שלהם, מחייבים אותנו. זוהי הטרגדיה שאנחנו נקלענו לתוכה. אז מה שאפשר לעשות זה להתפלל. מה שאפשר לעשות זה אנחנו בכוחות שלנו, עד מקום שידינו מגעת, שאנחנו נעמיק את הרגשת ארץ ישראל שלנו, שאנחנו יכולה פחות בבית המדרש פנימה, נסביר לעצמנו מה
טיבה של הארץ ומה טיבו של שמיים ומה טיבו של הפר שאפשר לטפס עליו בסולמות. זה סולם חבלים זה? זה סולם קבעים זה? זה סולם הידרולי? מה זה? זה סולם שנמצא אצלך בלב. זה סולם ששלב אחד קטן משלו עשו חלק מן החברים במשך השבוע הזה. עוד נשמע איך, איך ההרגשה שלהם, משתום, על כל פנים, העדים שהגיעו משם היו טובים, זה היה חיזוק להם. בגולן עצמו כבר, אני דיברתי עם אנשים במרחבי הגולן, כבר ידעו, כבר שמעו, זה כבר הביא הרגשה טובה. במשהו שלב אחד בסולם הזה. גם האנשים שנמצאים בבית המדרש, מי שהיה לו קצת עיניים מרגיש, שהשבוע היה קצת שונה, לטובה. ודאי, ישבו אבריחים, ישבו, למדו רצינות, כובד ראש. הרי מרדימים פה את כל הציבור במנות אדירות של נרקוזה, מרדימים אותו ובמוצהר.